אנחנו בפסוק י' כאן. קודם הוא אומר, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, ומיד אחרי זה הוא עובר לדבר והיפוכו. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. כן. הדבר הזה הוא פרצת, אומר רש"י, וחזקת. וכן לפרוץ, התחזק, חזק. זאת אומרת, צריך להבין, יש בהלכות שבת כתוב שאדם ששומר שבת, כן, הוא זוכה כל מי ש... מענג את השבת, כתוב, כל המענג את השבת בשלוש סעודות, זוכה לנחלה בלא מצרים. נחלה בלא מצרים, מצר זה גבול. מה זה נחלה בלא מצרים? הוא זוכה לאין סוף. בלא מצרים זה אין סוף. למה? מביאים את הפסוק של יעקב אבינו. לא כאברהם ולא כיצחק, ששם הגבילו אותם לגבי הארץ, דווקא הארץ הזאת עם הגבולות האלה. אבל יעקב אבינו, מידתו של יעקב אבינו, מידה שלו נחלה ולא מצרים. מדרגה לאלה ולאלה. וזה לומדים את זה מכאן, את הדבר הזה. עכשיו, צריך להבין גם מדוע. מדוע דווקא יעקב הוא נחלה ולא מצרים. מאברהם יצא גם ישמעאל, מיצחק יצא גם עשיו, מצרים, צרות, מצרים משהו, צרות, קליפות, ולשון שלנו. יעקב, מה יוצא? רק טוב. הרק טוב הזה הוא בלא מצרים. טוב השם למי? לכל. מידתו של יעקב, הפכה לגוי גדול, הכוונה היא, הגוי הגדול הזה זה יעקב אבינו, זה היה, הייתי אומר, זה הפרי של אברהם אבינו, שממנו ניזון כל העולם כולו. זה גם הפסוק בהמשך, הוא אומר, פרצת ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, אנחנו לא נהיה בגבולות של עכשיו, מבחינת המדינית או משהו כזה, אלא המדרגה היא להיות משפיעים על כל האנושות כולה. לא מדבר מבחינת גבולות גיאוגרפיים, מבחינת ההשפעה. אז הם נברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, לא בחרק ויעקב, אלא גם בזרעך. מי זה זרעך? אנחנו. אשרינו שיש לנו סבא כזה. הנושא הזה של האוניברסליות והקוסמופוליטיות. אין לנו לשכוח את הדבר. למה? כי היום אנחנו בדור שהוא כל הזמן דואג לקיומו. מלחמת קיום פשוטו כמשמעו, מלחמת ישראל, גם מלחמת מלחמת, גם מלחמת קיום. כל העולם כולו ככה רוחש נסיבים. אבל תמיד צריך לזכור שהמטרה היא לא רק לקיים את עצמנו, אלא התכלית היא שהקיום שלנו יהיה להשפיע על כל האנושות כולה. זה מה שהוא מזכיר כאן ליעקב אבינו. ופרצת ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, כולם יתברכו. מתי זה יהיה, אתם חושבים? מתי זה יהיה?
בקרוב.
עכשיו! שאלו אותי למה. זה דבר ידוע שלמרות כל האנטישמיות וכל ההתנגדויות וכל זה, שהעם שמשפיע, השפיע, משפיע וישפיע, על כל האנושות, מבחינת ערכי הנצח של התורה, העם היחיד שעשה את הדבר הזה בגדול, קוראים לו עם היהודי, ואנחנו. הנצרות והאסלאם, שהם שתי הדתות הגדולות, זה הכל, הם לקחו את הכל מאיתנו. אומנם יש שם שקרים וקליפות וכל הדברים האלה, אבל לא צריך לשכוח שהמקור של ה... הדת שלהם, או התיאולוגיה שלהם, כל זה זה מאיתנו. הרמב"ם כותב שלעתיד לבוא, הם יכירו בשקר, הקליפה תיפול, והפרי ש... זאת אומרת, הערכים של התורה, ערכי הנצח האלוקיים, הם אומרים דרכנו, אמנון לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, אבל עוברים בכל האנושות כולה. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לה. אומר רש"י, אנוכי עמך, לפי שהיה ירא מעשיו ומלבן, הוא הולך מהפח אל הפחת, בורח מעשיו, הוא יודע לאן הוא הולך. הרי מי זה לבן? זה הדוד, זה האח של אמא. הוא מכיר אותו, אמא בטח סיפרה לו מי זה לבן. אז הוא אומר, איך אני אנצל משני הבנדיטים האלה? אז הוא לוקח, אומר, אל תדאג, נשמור עליך. מתוך אמונה וביטחון הוא הולך לדברים האלה. עד אשר אם עשיתי, אם משמש כאן, כאן. דיברתי לך לצורכך ועליך. מה שהבטחתי לאברהם הזרוע, לך הבטחתי ולא לעשיו, שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע, אלא ביצחק, ולא כל יצחק. לכן כל לי ולך ולו ולהם סמוכים אצל דיבור משמשים לשון על. וכולי. בכל זאת הוא אומר, אל תדאג, אני הבטחתי, אני אקיים. נכון או לא? מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? עובדה. עובדה. אדם צריך לחבר את המציאות שהוא נמצא בה אל התורה. התורה היא רלוונטית, במילים אחרות. היא ממשית, היא לא סיפור באלמה. אז לפעמים אתה נתקל בתוך כדי לימוד, בפסוקים, אתה מרים את הראש מהפסוק, הוא אומר, זה באמת נכון. זה באמת נכון. זה לא רק הבטחה, אלא זה מימוש. מה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא?
תודה.
טוב, אנחנו במשניות. פרק ט'. פרק ט' משנה ג' ולמה אמרו שלוש ארצות? אני רוצה להזכיר שלמדנו שהעניין של ביאור, אז מתי מבארים מהבית? שהיבול קלה לחיה מהשדה. אבל כיוון שבארץ החקלאות היא רב גוונית כזאת, יכול להיות במקום אחד זה קלה, במקום שני זה לא קלה. אז חילקו את הארץ לאזורים, אזורים, אפילו מחוזות, מחוזות. ולמה אמרו שלוש ארצות שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיחלה האחרון שבה? רבי שמעון אומר, לא אמרו שלוש ארצות אלא ביהודה, ושאר כל הארצות כהר המלך, וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים. כאן יש דעות נוספות איך מחלקים את הארץ. בוא נראה. למה אמרו שלוש ארצות לשם? מה אמרו לכם שלוש ארצות לביאור? ושלוש, שלוש ארצות לכל אחת, להשמיענו שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיחלה האחרון שבה. שמותר לאכול בכל ארץ וארץ מהפירות של הבית, עד שיחלה לחיה הפרי האחרון מאותו מין בכל אותו ארץ. כגון באר שביהודה אין חייבים לבאר מין ממיני הפירות שבבית, עד שיחלה אותו מין לחיה מכל ההר. כן? לאחר שקלה שם, חייבים לביאו. אף על פי שעדיין לא קלה בשפלה, כמו שראינו. ששם עדיין הפירות קיימים. או בעמק, שדרך החיה, כשאינה מוצאת פירות במקומות, במקומה היא הולכת למקום אחר, היא נודדת למקום שיש שם אוכל. אבל החיה שבהר אינה גדלה אלא על פירות שבהר, ואינה הולכת לא לשפלה ולא לעמק. וכן החיה שבשפלה אינה גדלה אלא על פירות שבשפלה, והחיה שבעמק על פירות שבעמק. כן, גם החיה שביהודה אינה גדלה על פירות שבגליל, והחיה שבגליל אינה גדלה על פירות שביהודה. מכאן שאין החיה הולכת מיהודה לגליל, ומהגליל ליהודה. מעניין איך הם ידעו את זה, מה שנקרא, עשו תצפיות על החיות. יש במחקרים, מדעיים, עושים תצפית, תצפיות על החיות. אז אלה החיות שביהודה, הן לא יורדות לשפלה. אלה שבשפלה לא יורדות ל... גם היום עושים במחקרים מדעיים, עושים תצפיות על ציפורים, על בעלי חיים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אפילו מהר להר ומעמק לעמק. רבי שמעון אומר, לא אמרו שלוש ארצות אלא ביהודה דווקא. שיהודה מלבד מחולקת שלוש ארצות, ראינו באופן ברור, הר, שפלה ועמק. כן? כגון אם קלה מין ממיני הפירות בהר, ואינו מצוי שם מחיה בשדה, חייבים יושבי הער לבאר אותו המין מבטאים, אף על פי שעדיין מצוי ממנו בשדות השפלה והעמק. בשאר כל הארצות של בארץ ישראל, דהיינו הגליל ועבר הירדן, הכל לפי הר המלך, דהיינו שומרון ויהודה. כל זמן שלא קלה מאותו המין בהר המלך, מותר לאכול ממנו בגליל ובעבר הירדן, שכן בהר המלך גדלו הרבה פירות והיו מצויים שם דבריו. כל הארצות, כל שלוש הארצות שבארץ ישראל כאחת, כארץ אחת הן, לגבי זיתים שהם גדלים. הזיתים הם גדלים בכל הארץ באותה, מניבים יבול באותו זמן, לגבי זיתים וגם לגבי תמרים. אני לא יודע אם בדקו את זה, אבל אומר, זיתים.
יש קצת שני...
כן,
תמרים.
תמרים. כן, לפני כולם. כי זה חם שם. בכלל, לא, בהר לא מגדלים תמרים.
אז
אני נוסע למדבר,
אז
אני נוסע חודשיים
אחרי,
יתרון, החיסרון הזה.
אפשר
להגיד סוף. היום בכלל יש דבר, נוסע גנטית לתת. אני מגדל פירות לפי הזמנה. אז מן הענבים בחורף ותפוזים בקיץ.
לא בגלל הנדסה, בגלל
חממות.
חממות,
חממות. זה גם הנדסה, ועובדים על הדברים האלה גם. זאת אומרת, היום יש שליטה כאילו על הצמחים. לזיתים ולתמרים שמותר לאכול אותם מכל הארץ כל זמן שהם מצויים בשדה, באיזה מקום שהוא בארץ. ביהודה ובגליל בעבר הדין. ואין הלכה כרבי שמעון. טוב. אנחנו בארות. דף קפטט, אמרנו תכונת סוד השם ליראיו, אנשים שיראי שמיים הם רואים את, את כבוד השם בכל מקום, גם בטבע, בכל דבר הם רואים, זה בכל דרכי חדיו. אמרנו זה באופן, באופן כלל, בפרטיות, באמצע קפטט. בפרטיות מתגלה חזון העולמים, שהכל זה בעצם כבוד השם מלא את כל העולם. בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. אני רוצה להזכיר לכם שהגמרא אומרת שהעולם קיים כ-6,000 שנה, העולם של המין האנושי הכוונה. כנגד ששת ימי המעשה. ובאלף השביעי יש חורבן, בכך אומרת הגמרא, הכל נחרב. הכל נחרב. אז הגמרא שאת, מה עושים הצדיקים? גם הם נחרבים, גם הם לא. הם עולים למעלה, הם מעל הכל. שתים בשמיים כמו כל החורבן למטה לא... ונותן להם כוח, כבר נותן להם כוח להתמודד. וכאילו, גם החורבן של הצדיקים זה חלק מהקיום, נאמר ככה. מדוע? הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן לטובה. כן, לא לרע. אז מישהו במדרגה של חכמים וצדיקים, אז הוא רואה בכל דבר טוב, גם בירידות לטובה, גם בחורבן לטובה. מישהו לא כזה, אז בשבילו זה סוף העולם. כל אחד לפי מדרגתו. אז הוא מדבר על החורבן הזיקה. כן. זיקה, זה כזה בכלל שהוא ברא את העולם, הוא רוצה לקדם אותו כל הזמן. לקדם אותו. בחברה קוראים לזה רוטציה. אתה יודע מה זה רוטציה? כמו בכל דבר. אתה רוצה, זה דם חדש. להזרים דם חדש. בצבא, רוטציה. כל כמה זמן מחליפים רמטכ"ל. למה? זה דם חדש. אם לא, בסוף הכל מתיישן, הכל מתבלה, הכל. אותו דבר בגוף האדם, יש חילוף חומרים. כל 11 שנה, בערך, כל התאים שלנו בגוף מתחלפים. שאל אותי למה? אם לא, אדם יהיה מסויד. מה זה מסויד? שאין חילוף חומרים, אז אדם מסתייד. זה טוב רוטציה או לא? מה זה רוטציה? חלק נחרב, וגם משהו אחר, במקום יותר טוב ממה שמקודם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, ככה. ואדם צריך להיות מספיק חכם בשביל להבין שהחורבן הוא חלק מהבניין. אתה רוצה להיות חכם כזה? אה? זה קשה לך, לא נורא. תתגבר, תתגבר. ככה זה. חורבן ובניין זה לא שני דברים נפרדים, אלא נבדלים. ירידה, יש ירידה לצורך עלייה. זה היה השבוע, מישהו בא אליי ואמר לי, השבוע, כן, השבוע, מישהו מהתלמידים כאן, שהוא התגרש. אמרתי, מזל טוב, מזל טוב. אמרתי, למה? אני אומר, נו, עכשיו נתחיל מחדש. הוא, אתה צודק. נתן לו סיבה להתגרש. יש שם, החיים לא היו פשוטים. זה היה טוב לו, אז הוא אמר, בצד האמת זה גם מצווה, כמו להתחתן, גם מצווה להתגרש. באותה מידה, נכון או לא? לא כמו הקתולים, שהם לא למדו תורה, מה אני אעשה? הם חיים, סובבים כל החיים, למרות שהם לא רוצים לחיות ביחד. יכול לקרות דבר כזה? זה לטובה או לא לטובה? אה? זה מה שהוא אומר כאן. כי האדם ירא שמיים, הכל לטובה אצלו. אין דבר כזה. הוא רואה את השגחת השם בטבע, בבריאה, בחיים, בחברה, בהיסטוריה, בכל דבר. זה האדם ירא שמיים באמת. כמו שאנחנו אומרים בבוקר, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושה. מה זה שכל טוב? שכל של מי? של בורא עולם. לכל עושה, לכל מה שנשם בבריאה. הכל זה, זה ברצון טוב, בשכל טוב אלוקי. אז זה מה שהוא אומר כאן. עכשיו הוא אומר ברמה הכללית, קודם דיבר על הרמה הפרטית. עכשיו, סליחה, בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל הכוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שזה ההכנה לבניין החדש. שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע, שיש רעידות אדמה, כמו מהפכות, מלחמות, עניינים כאלה, אז זהו, מתחיל כאן משהו חדש, מתרקם משהו חדש. כמו שאומרים על הזרע, אתה שם אותו באדמה, הוא נרקב, אבל יוצא מנו נבט, משהו חדש. למרות שזה נראה הפוך בדיוק. הוא נרקב מצד אחד, יוצא מנו דבר חדש. יכול לקרות דבר כזה? חייב לקרות דבר כזה. כי אם הוא לא ירקב הזרע, אז לא יהיה נבטים. זה בסדר או לא? ככה גם הוא אומר גם כאן. יימו, יחמרו מימיו, ירשו ערים בגאות וסלע, בגאוותו סלע, נהר פלגה וישמחו. עיר אלוקים קדוש משכנה עליון. אלוקים בקרבה בלטימור. יעזרה אלוקים לפנות בוקר. היה חושך, לילה טוב, עבור, בלגן. אבל לפנות בוקר הכל יסתדר. ואור הבוקר, גם בראשית קדרותו, מביקו מתוכו את האורה העליונה. כן, גם שבהתחלה יש צללים ויש כל מיני דברים בהתחלת הבוקר, בכל זאת כבר יש הוראה עליונה, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות של כללות היש בשורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות ממלכות, אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ. ואז הנס, שזה הדבר הטבעי והטבע, הנס זה אל טבעי לכאורה, והטבע זה הדבר הטבעי, מתאחדים באחדות מהירה. דהיינו, השגחה האלוקית וההנהגה הטבעית, הכל מתאחד, הכל מתחבר. מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפי ההתפשטות אורו, וכל הטבע כולו מתגלה בכל תפקידם. אין לך תנועה בטבע, אפילו עלי נידף, אפילו עלי נידף, שהוא לא משרת את המגמה הכללית של גילוי אור השם בעולם. הבעל שם טוב, שהוא רצה להראות את הרעיון הזה לחסידים שלו, וגם מספרים שהוא היה רוצה להראות להם שאין דבר בעולם שהוא לא משרת את המגמה הכללית, דהיינו גילוי כבוד השם, גילוי אור השם. אז מה הוא היה עושה? הוא היה, מספרים שהוא הלך ביער עם החסידים שלו, כמו היום, יום מאוד גשור. הוא רצה להראות להם איך שבכל דבר יש השגחה. ופתאום הם רואים עלה נופל בשלכת. אף. הוא רץ, החסידים רצים אחרי העלה לראות. מה יקרה עם העלה הזה? נופל על הרצפה העלה, בא חיפושית, מתחבא מתחתיו, ואת רואה, אפילו עלה בשלכת, יש בו חסד. משרת את המגמה הכללית של גילוי כבוד השם. מותק של עלה, מה אתם אומרים על עלה? לכאורה, עלה בשלכת עשה את תפקידו, הוא כבר יצא מהעץ. אבל מסתבר שעצם קיומו גם כעלה שלכת יש בו חסד. אבל לא תמיד רואים את זה. אז זה מה שהוא אומר כאן. כל הטבע פתאום מתגלה שהטבע מגלה את אור השם, את כבוד השם. כן, זה הדבר הזה. למרות שזה לכאורה חוקים, חוקי טבע כביכול. והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. מאור הנס, אתכם דוגמה, יש צמח, קוראים לו דבורנית. למה קוראים לו דבורנית? כי הוא דומה לדבורה. סוג של סחלב כזה. עכשיו, למה הוא דומה לדבורה? כי הדבורה היא באה אליו לצוף, לצוף. ודבש וכל הדברים שעוד. הצמח הזה התאים את עצמו לדבורה. והדבורה היא עושה חסד עם הצמח הזה, מה אתם אומרים? ודאי, היא לוקחת את האבקה של הזכר או הנקבה, והיא מפרה את הפרחים האחרים. אז לכאורה זה תהליך ביולוגי, בוטני כזה, אבל תראו את שיתוף הפעולה בין הדבורה והצמח. כאילו הם סחבקים, חברים. הצמח מתאים את עצמו לדבורה, והדבורה עושה חסד עם הצמח. זה דוגמה שאתה רואה את אור השם בטבע. היית יכול להגיד, טוב, זה מקרה כזה ש... אתה רואה איזה חסד יש בדבר הפשוט הזה. וככה בכל דבר ודבר. זה מה שרוצה להגיד כאן. שהטבע והנס מתאחדים ביחד. וכבוד השם מתגלה גם בדברים הטבעיים, בכל דבר ודבר. אבל בשביל לראות את זה צריך להיות ירא שמיים. סוד השם למי? מעוניינים להיות ירא שמיים. לראות איך הכל לטובה.